שוב שלום לכולם. אנחנו בפרק ב' פסוק כ"ג, נכון?
נכון.
ראינו את הקדוש ברוך הוא ציווה את הושע לקחת לו אשת זנונים ולהוריד ממנה ילדי זנונים, וזה כמשל ליחסי הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. ואחרי שהקדוש ברוך הוא בעצם יכפה את כנסת ישראל להפסיק את ההתקשרות עם מאהביה, עם אשור ומצרים וכולי, אז הוא יוליך אותה המדבר, שזה הגלות, ושם הוא ידבר אל ליבה, ואחרי שהיא תתרצה לשוב אליו בנאמנות, אז הוא יחזיר אותה אל הארץ, ואז יהיה מצב של קשר נצחי ורסתיך לי לעולם בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ונותרו לנו עוד שלושה פסוקים לסיים את הנבואה הזו. פרק ב' פסוק כף ג' והיה ביום ההוא עיננו אדוני עליה והם יענו את הארץ והארץ צענת הדגן והם יענו את ישראל וזרעתי הלי בארץ ורחמתי ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלוהי אצלך והוא כן והיה והוא זה תפחה והיה ביום ההוא אענה נאום השם אענה את השמיים דהיינו אתן רשות לשמיים והשמיים יענו את הארץ על ידי המטר כן הקדוש ברוך הוא עוצר את השמיים שלא יהיה מטר וכאן הוא נותן רשות משחרר את השמיים ואז השמיים מריקים שפע מטר לארץ והארץ עונה מגיבה בדגן תירוש ויצהר והם הדגן התירוש ויצהר יענו את ישראל דהיינו הם ייתנו קיום מכובד לעם ישראל שנזרע מחדש בארצו אפשר גם לפרש ויענו מלשון שירה כמו וטען מרים או עלי ואר ענו לה וזה אותו פירוש כי כשהשמיים עושים את מלאכתם והארץ עושה את מלאכתה וכולי אז כאילו כל הבריאה שרה ושמחה כי הבצורת היא דבר לא טבעי דבר שנוגד את טבעו של עולם וזרעתי עלי את כנסת ישראל בארץ דהיינו הקדוש ברוך הוא כמו טבעמו ותטעמו בהר נחלתך ורחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה אז יש כאן תיקון לשמות שלושת הילדים של הושע שזה היה ישראל שמשמעותו הייתה לשלילה שהפקוד את דמי יהוא בישראל וכאן זה לשון זריעה ונטיעה ולא רוחמה הופכת לרוחמה ולא עמי הופך להיות עמי והוא יאמר לי אלוהי, דיינו תהיה הכרה הדדית בברית ובקשר ובמחויבות. האמת שכבר ראינו את זה, את התיקון של השמות בפרק ב' כי גדול יום ישראל זה בסוף פסוק ב' ואחר כך אמרו לאחיכם עמי ולא אחותיכם רוחמה אבל שם זה היה ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ועלו מן הארץ, דיינו מארצות הגולה שם מדובר על היציאה מן הגולה ואילו פה מדובר על הנטיעה בארץ על שלב יותר מתקדם בגאולה ועל שפע כלכלי וכולי בארץ טוב, הנבואה הבאה היא נראית במידה מסוימת כחוזרת על הציווי הראשון לקחת לו אשת זנונים ובאמת המפרשים פה נחלקו האם מדובר באותה אישה בגומר בדבליים או שלא נראה יותר לפרש שזה אותה גומר בדבליים שכעת הוא מצווה להשיב אותה אליו אחרי שהוא ריחק אותה בגלל המשבר הקודם שהיה בנישואים אבל פה נראה שיש פה נכנס איזה ממד חדש ביחסים ביניהם שלא נזכר לעיל ויאמר אדוני אלי עון לכי אבישה ובתריה ומנאפת כאבת אדוני את בני ישראל והם פונים אלי
ואוהבי השישי ענבים ואיקרי הלי בחמישה עשר וחומר שעורים ואומר אליה הימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיה וגם אני אלייך כי ימים רבים ישבו אין מלך ואין צר ואין זבח ואין אפון אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהים ופחדו אל אדוני ואל טובו.
כן, ויאמר השם אליי עוד שנית, לך אהב אישה שהיא אהובת רע, היא אהובה לבעלה, אבל היא מנאפת תחתיו, והנמשל הוא כאהבת השם את בני ישראל, כאיש שאוהב את אשתו, והם פונים אל אלוהים אחרים, וזה הנאוף שמנאפים תחתיו, והם אוהבים, כן, השם אוהב אותם, והם אוהבי השישה ענבים, דיינו גביעי יין, או כשלמדנו שמואל ומלכים, אז ראינו שהשישה יכול להיות גם שאיזושהי עוגיה שנילושה ביין, או שיש בה צימוקים וכיוצא, ואנחנו עוד נראה בפרק הבא, פרק ד', פסוק י' א', זנות ויין ותירוש ייקח לב, דיינו שה... אדם שמתמכר לשתייה אז הוא גם מתמכר לזנות ולכל תענוגות העולם. שני פירושים אמרנו, או גביעים סמכוני בשישות, או איזה שהם עוגיות שנילושו ביין. ואקרה הלי, כן, קניתי אותה, דיינו את כסף קידושיה, כנראה שבזמנו הוא גירש אותה וכאשר היא לא הייתה נאמנת לו, ועכשיו הוא צריך להחזיר אותה שנית אליו, ולכן כן נראה שזה אותה גומר בת דבליים שהוא מצווה להשיב אותה אליו. ואקרה הלי בחמישה עשר שקלי כסף ובחומר שעורים, שביחזקאל ראינו שחומר זה עשר אפות, ולתך שהוא חצי חומר, לתך שעורים, אז יוצא שיש פה 15 אפות, שזה מקביל ל-15 כסף. אז למה דווקא זה כסף קידושיה, ולמה כסף קידושיה חציו בכסף וחציו בתבועה בשעורים, לא כך ברור, אבל בכל אופן זה היה כסף קידושיה, ויכול להיות שיש פה לא רק כסף קידושים, אלא הוא נותן לה גם פה איזה דמי כתובה מסוימים שיהיו לפרנסתה, בגלל שבעצם הוא אומר לה שהוא לוקח אותה לאישה, אבל הוא בעצם בפועל הוא מתנתק ממנה כרגע לתקופה ארוכה. ואומר אליה, אומר הושע לאותה אישה, ימים רבים תשבי ותחכי לי, לא תזני ולא תהי לאיש, וגם אני אלייך, דיינו גם אני אשאר בנאמנותי אלייך ולא ייקח לי אישה עלייך. ופה, מה?
אולי בודק אותה.
נכון, פה זה תיקון, זה תשובת המשקל, כן, כשהיא הייתה תחתיו, אז היא זנתה עם אחרים, ועכשיו הוא אומר, אני לא אהיה, ואת לא תזני עם אחרים, והנמשל הוא לגלות, כן, כשבני ישראל היו בארץ ועל להם כל, אז הם לא עבדו את השם, ובגלות הם יעבדו את השם בנאמנות, ובזה בעצם זה תהיה תשובת המשקל, זה מה שהתכוונתי מקודם, שבנבואה הקודמת ראינו שהוא כועס על אשתו, והוא אחר כך מדבר על ליבה ומחזיר אותה, אבל לא ראינו מצידה איזה מעשה של תשובה. פה היא כן עומדת בניסיון ושווה בתשובה.
מה שיכול להגיד,
שאתם יכולים לקחנו שלך? עם אחר, לא יבחר בעם אחר, כמו שהנוצרים אומרים, שקדוש ברוך הוא מאס אותנו וכו'. כן, אז זה המשל. והנמשל, כי ימים רבים, ימים ארוכים, ישבו, ימתינו בני ישראל ללא מלך וללא שר, ללא מלכות, ואין זבח, דיינו בית המקדש יהיה חרב, ואף על פי כן לא תהיה מצבה. מצבה זה לעבודה זרה. כשהמקדש היה בנוי, אז בני ישראל בנו להם מצבות, ועכשיו לא יהיה להם מקדש, אבל הם לא יעבדו עבודה זרה. ולמרות שאין אפוד, כן, אין כהן שאפשר להישאל בו באורים ותומים, גם לא יהיו טרפים. דיינו, בני ישראל לא ישאלו יותר בטרפים, שזה עבודה זרה. שוב, זה תשובת המשקל. שהיה מקדש, הם עבדו במצבות. שהיה אפוד, הם עבדו את הטרפים. ועכשיו, גם כשאין את הדברים הללו, הם לא יחפשו להם תחליפים, והם יסתגלו לנתק ולמצב הזה, וימתינו בסבלנות. אחר, כן, אחר הימים רבים הללו, ישובו בני ישראל באופן אקטיבי, לא רק להימנע, לא רק סור מרע, אלא ישובו בני ישראל וביקשו, כן, בתפילה, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. אז ראינו שגם זה הוא מנבא, שגם ממלכת ישראל עתידה להתאחד עם ממלכת יהודה ולהכיר שנית במלכות בית דוד. כן, חז"ל אמרו שבשלושה דברים עשו ישראל ולא יגאלו עד שישובו לבקש אותם. אז שניים מהם, כן, זה השם, זה המקדש וזה משיח בן דוד. ופחדו, כן, התרגשו, כמו ופחד ורחב לבבך, ופחדו אל השם ואל טובו, כשהם יראו איזה טוב, וטוב זה גם טוב גשמי, כמו שראינו שבארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצר, וזה גם גילוי שכינה, כמו אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. אז יהיה מין התרגשות כזו במצב שקשה להאמין שרואים את התגלות השם וטובו באחרית הימים, דהיינו בימים מאוחרים, בתקופה עתידית שהיא תקופה רחוקה ולא קרובה. אז בזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של הושע, שמדבר על המסגרת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ומדמה אותה ליחסי איש ואישה. והפלא הגדול בנבואות הללו, שלפי ההלכה, כן, אשת איש שזינתה אסורה לבעל ואסורה לבועל, הוא לא יכול להחזיר אותה אליו, כמו שכתוב בספר דברים וגם בירמיה ראינו את זה. ואילו כאן, כאילו אהבת השם לישראל היא כזו גדולה, שלמרות שכנסת ישראל בעצם הקדוש ברוך הוא צריך למאוס בה על פי הדין ולא להחזיר אותה, פה הוא כן מחזיר אותה אליו למרות שהיא פנתה אחר עבודה זרה. כמה זמן עוד נותר לנו? יש לנו עוד זמן, אז בואו נקרא עד עד רווח הפרשה ונראה כמה נספיק בפשט. מפה ועד סוף הספר, כן, כ-11 פרקים, זה תוכחות לישראל. נדמה לי שכבר הזכרתי את זה במבוא, שהסגנון של הושע הוא מאוד קצר, הוא לא כמו הנביאים הגדולים שלמדנו, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, והרבה פעמים מפסוק לפסוק עוברים מנקודה לנקודה, והרבה פעמים הוא מדבר גם בקודים כאלה, מה שקצת מקשה על לפעמים על ההבנה. לפעמים יש פסוקים שהם עמומים קצת. שמעו דבר אדוני בני ישראל, כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים, הלא וכחש ורצוח וגנוב, פרצו ודמים בדמים, על כן תבל הארץ ואומלל כל יושב בחיית השדה, וגם דגי הים אחיש על ירה ועל יוכחיש ועמך, וחשלת היום וחשל גם נביא עמך, ודמיתי עמך נדמו עמי מבלי ידעת, כי אתה ואימסך מכהן לי ותשכח, אשכח בניך גם אני כרובם, כן חטאו לי כבודם, חטאת עמי יאכלו ואל עוונם, והיה חעם ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו, ואכלו ולא יסבעו הזנו, כי את אדוני עזבו,
אוזן הוד ויין ותירוש עמי ועצוי שאל ומקלו כי רוח זנוני מתעב היזנו על ראשי הערים יזבחו ועל הגבעות תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צילה על כן וחלותיכם תנפנה לא יפקוד על בנותיכם ועל קלותיכם כי תנפנה כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות ועם לא יבין ילוות עם זונה אתה ישראל על ישם ואל תבואו הגלגל ואל תעלו בדבן ואל תשבעו כי כפרה שוררה שרה ישראל עתה ירעם אדוני חבור עצבים אפרים הנמחלו שר סובם הזני זנו אהבו הבו שרר הוא אחותה בכנפיה ויבושו מזבחותה.
כן, אז לעומת העתיד שבו כתוב בפרק הקודם, לא פרק הקודם, פרק ב' פסוק א', והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, דיינו אלו יהיו הערכים שעליהם תושתת הברית וידעת את השם, כרגע שמעו דבר השם בני ישראל, דהיינו שוכני ממלכת ישראל, ממלכת שומרון, כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ, דהיינו עם יושבי ממלכת ישראל. למה? למה יש לו ריב וויכוח ומשפט? אז כנגד ורסתיך לי באמת ובחסד וידעת את השם, כל מה שהוא רוצה שיהיה וכעת אין, כי אין אמת ואין חסד. ודיברנו על זה שחסד זה ברית ששני הצדדים מתחייבים לגמול טוב זה עם זה, ואין דעת אלוהים. דעת אלוהים זה לדעת, להכיר במחויבות שלנו לערכים, למידות שהקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את עולמו באמת וחסד וצדק ומשפט. אז אין את כל הערכים הללו בארץ. מה יש? אלו, כן, אלו זה להישבע וכחש, דהיינו להישבע על השקר, לגנוב ולהישבע על השקר, ורצוח וגנוב ונאוף, אז זה בדיוק מה שקראנו השבת, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, ולפני כן לא תישא את שם השם אלוהיך על השווא, ואחרי כן לא תענה ורעך עד שקר, דהיינו זה כל לפחות הדיברות שבין אדם לחברו מוזכרות כאן. פרצו, דהיינו הם פרצו את כל הגדרים, את כל המוסכמות, את כל האיסורים, ודמים בדמים נגעו, כל כך הרבה רוצחים, עד שדמי נרצח אחד נוגעים בדמי נרצח אחר. ובאמת בימיו של הושע, כמו שאפשר לראות מספר מלכים, אז היו גם לא מעט מלכים שנרצחו. כבר התחילה איזו תקופה של חוסר יציבות בממלכת ישראל, אחרי ש הסתיים האשראי של בית יהו, של שושלת יהו בנמשי, שהיה לה ארבעה דורות. אז כעת יש חוסר יציבות ופשע שמתפשט ופורץ בממלכה. על כן תאבה לארץ, כן, דיינו כל כך הרבה הרוגים ונרצחים, עד שדם זה נוגע בדם זה, מגיע לדם זה. על כן, בגלל כל העבירות החמורות הללו, תאבל הארץ, תהיה שוממה, ואומלל כל יושב בה, כל יושבי הארץ, ולא רק בני אדם, אלא גם חיית השדה ועוף השמיים, וגם דגי הים יאספו, דהיינו יקרתו. וזה מזכיר קצת אולי המקום היחיד שבו דגי הים, הרי אפילו במבול, לדגי הים לא קרה שום דבר, אי אפשר להטביע אותם. המקום היחיד שזה קרה זה כשסדום נהפכה, אז כל הדגים בים המלח הפכו להיות הרינג, כן? אז זה נאסף, הוא כלומר בעצם הוא משווה את יחזקאל ראינו בפירוש הוא משווה את את ירושלים לסדום, ופה כנראה במרומז גם משה משווה את שומרון לסדום ומבטיח שתבוא עליה כליה מוחלטת כללית. אך איש אל יריב, כן, אז אמרנו שלריב זה להוכיח, להישפט, ואילו כאן אף אחד לא מתווכח ולא מוכיח, כלומר אין מוכיח בשער, אין איש, איש זה לשון חשיבות, שרב עם הפושעים ומוכיח אותם. למה? בגלל שעמך הם כמריבי כהן, דיינו, הרי התפקיד של הכהן זה להוכיח אותם, והיות וגם הוא נגוע במה שהם נגועים, אז הוא לא יכול להוכיח אותם, כי אחרת הם יגידו לו, עד שאתה אומר, טול קסם מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך. כלומר, יש משבר מנהיגות, גם המנהיגות חולה באותם תחלואים שהעם חולה, ממילא היא גם לא יכולה להוכיח. וחשלת היום, אתה כהן, שהתפקיד שלך הוא באמת להוכיח את העם, נכשלת בתפקידך, וחשל גם נביא עמך לילה, כן, נביא במרכאות, נביאי השקר, שהם כביכול מקבלים חזיונות בלילה. הכהן עובד ביום, עבודת הקורבנות היא רק ביום, וספתי כהן ישמרו דעת, והנביא אמור לקבל את דבר השם בלילה, אבל שניהם כשלו מהסיבה הפשוטה שלא היה תוקף מוסרי לתוכחה שלהם, כי גם הם לקו באותם דברים. ודמיתי ואני אשמיד את אמך את כנסת ישראל, כלומר היות ואין אף אחד שמוכיח בעם ואין אף אחד שיחזיר אותם בתשובה, אז אין ברירה אלא באמת להביא חורבן והרג על ממלכת ישראל, על כנסת ישראל, שהיא כן ריבו באמכם ריבו, אז האם זה האומה, ולכן אני אשמיד את אמך, כמו איזה זוג בתהליך גירושין מכוער כזה, שהאבא אומר לילדים שהוא יהרוג את אמא, ודמיתי אמך.
אה, ודמיתי מלשון דמים?
לא מלשון דמים, אלא מלשון, מה אני אגיד לך, נדמו עמי, כאילו שאדם מת, הוא דומם. כן, יש כמה פסוקים כאלה. איזה פסוק אנחנו עכשיו? היי. לא הבאתי לי דוגמה, אבל כמו בפסוק הבא, נדמו עמיד, היינו נשמדו ונחרטו, בגלל שהאדם המת הוא דומם באמת. נדמו עמיד, היינו נשמדו עמי מבלי הדעת, היות והם לא רצו לדעת אותי ולא להכיר במחויבות שלהם כלפיי, כי אתה הכהן הדעת מעשת, גם הכהנים לא ידעוני, כמו שראינו בירמיהו, ואמאסך מכהן לי, ואתה הכהן שכחת את תורת אלוהיך, ולכן אני אשכח את בניך. וזה מאוד מזכיר לנו את בית עלי למשל, שזה מה שהיה שם, או מה שראינו ביחזקאל, שהכהנים שאבותיהם עבדו עבודה זרה, אז הם בסופו של, אז ביניהם לא יוכלו להקריב קורבנות במקדש העתיד. דיינו, היות והכהנים בעצם מעלו בתפקידם, במקום שהם ילמדו, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, או יורו משפטיך ליעקב וכו', אז היות והכהנים מעלו בתפקידם והם עשו בדעת השם, אז השם מואס בהם ובעצם מפר את בריתו עם ביניהם. כרובם, דיינו, ככל שהם גדלו יותר, לשון רב, לשון גדול, ככל שכבודם ומעמדם היה גדול יותר, כן חטאו לי, הם ניצלו את זה לחטאו, ולכן אני אמיר את כבודם בקלון. הם השתבחו והתגאו במעמדם, ואני אהפוך את כבודם לחרפה ולקלון. ומה היו עושים הכהנים? חטאת, קלון זה חרפה, בושה. חטאת עמי אוכלו, את בשר החטאת, את זה הם כן אוכלים, הם מלאים את תפקידם, ואל עוונה מסעו נפשו. כהן נושא את נפשו ומצפה שכמה שיותר אנשים יעשו חטאים, ושהם יביאו לקורבנות חטאת למקדש, אז יהיה לו יותר סטייקים לאכול, וזה יסתכם התפקיד שלו, לאכול את חטאת עמי ולא למנוע את עמי. אז שוב, זה מאוד מזכיר את בני עלי שם, שהוא בא ודרש בשר בתוקף בטרם יקטירון החלב וכו'. כלומר, הם הפכו את כל מעמדם לקרדום לחפור בו. והיה חעם ככהן, דיינו, אז אם הכהן מתנהג כך, אז יש לו גם תלמידים טובים שזה העם, ופקדתי עליו, על הכהן או על העם, או נראה על זה ועל זה, על כל אחד ואחד משניהם, ופקדתי, כן, לפקוד זה לזכור על מנת להעניש, ופקדתי עליו דרכיו, ומעל עליו אשיב לו, אני אשיב לו במידה כנגד מידה, זיות והם אכלו את חטאת עמי וכולי, עכשיו אכלו ולא יסבעו.
פקדתי עליו,
על הכהן?
כן. לזכור עליו,
לא, זה לזכור ולעניש, כן. והשם פקד את שרה, זה כאילו הוא זכר ונתן לה את שכרה שמגיע לה. ויש גם פוקד עוון אבות על בנים, פקידה זה זכירה, אבל זה זכירה שהיא זכירה אקטיבית, כי הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף פעם, אלא לפקוד זה בעצם לזכור וליישם את הזיכרון, לפעמים לטובה ולרוב זה נזכר בהקשר של לרעה. אזכור ואביא עליו את עונשו, כאילו כמו שהמלך קורא בספר הזיכרונות, אז הוא אומר רגע, למי עוד לא שילמתי וכו'.
אז מה בעצם השם אומר שפה בעצם בעיה מהכהנים?
נכון, נכון, כן, מההנהגה, כן, כן. אין? למה לא? לא, אבל למה אתה חושב שלא היו שם כהנים? היו שם כהנים. בסדר, אבל כהנים היו. היו 48 ערי לוויים שהיו פרוסים בכל שבטי ישראל. זה נכון שירובעם, הוא עשה לו כהנים מקצה העם, עשה מכרז וכו', אבל היו גם כהנים, כהנים שמעלו בתפקידם, והיו כהנים במות, או אפילו לעבודה זרה. כן, במות זה להשם, רק זה לא בירושלים. אבל היה גם עבודה זרה. בני עלי,
כן,
כן, זה מאוד מזכיר את זה, לקחו את הבשר.
לא, לא בני עלי, אלא מישהו נתנו לו אפוד, אחד מהבית לוי.
כן, בפסל מיכה, לא, לא, בשופטים, בסוף שופטים, כן, על האיש הלוי.
כן, אז לקחו אותו.
כן, לעת מצו, כן, גם זה היה, אבל נראה שפה בעיקר הקדוש ברוך הוא מדבר על הכהנים, כי הם אשכח בניך גם אני וכו'. דיינו, קראתי פה ברית עם שושלת, אבל אני אנתק אותה, כי אתם מעלתם בתפקידכם. אל תחשבו שמעמדכם מובטח בגלל שדמו של אהרון הכהן זורם בעורקיכם. ולכן העונש יהיה, ואכלו ולא יסבעו, הזנו אבל לא יפרוצו, דיינו הם יעסקו הרבה בפריה וריביה, אבל הם לא יפרו וירבו, הם לא יפרוצו, כי את השם עזבו מלשמור את בריתו. כן, עזבו מלשמור, חדלו מלשמור את בריתו, והם זנו אחרי יין ותירוש שלקח את ליבם, כן, שמשך אותם. ועמי בעצו ישאל, בעצתו ישאל, ומקלו יגיד לו. העתקתי לי פה את לשון הרמב״ם, כותב הרמב״ם בלכות עבודה זרה פרק י' א', יש מן הקוסמים מי שאוחז מקל בידו ונשען עליו ומכה בו עד שתיפנה מחשבתו ומדבר. הוא שהנביא אומר, עמי בעצו ישאל, עמי בא לשאול בעצתו, ומקלו של הקוסם יגיד לו. עושה איזה פרקטיקה כזו עם המקל, דופק על הקרקע וכך וכך, והמקל נותן לו תשובה. ויש מפרשים בעצו, בעץ של המקל, זה גם עצתו אבל גם עצו, דיינו הם שואלים את המקל, שזה המתה, זה משהו חפץ דומם. כי רוח זנונים התעה, וכן התעה אותם, רוח זנונים של זנות ויין ותירו של נהנתנות גסה, ויזנו מתחת אלוהיהם. טוב, חזל דרשו ומקלו יגיד לו, זה גמרא בסנהדרין, כל המקל לו מגיד לו, כמו שהם אומרים, תשאל את הרב נוח. אז זהו, מקלו יגיד לו, כל המקל לו יגיד לו, אבל פה הפשט הוא מקלו, זה המקל של הקוסם. טוב, אז בעזרת השם מחר נמשיך מפסוק י' ג', נכון? טוב, מוכן תהיו.